יש אנשים שאוספים בולים, יש אנשים שאוספים מכוניות ויש אנשים שאוספים פרפרים. אני אוסף נעליים, זאת אומרת, כל נעל כזאת היא, כמו שאמרת קודם, היא גם מספרת סיפור של איך שהיא, זאת אומרת, איך היא עוצבה, מה המקורות ההשראה שלה. וזה יכול להיות נעל אדידס שהיא קשורה לעיר מנצ'סטר באיזושהי צורה מבחינת העיצוב שלה והצבעים שלה, וזה יכול להיות הנעל שמייקל ג'ורדן הטביע איתה בתחרות ההטבעות של 88, וכל נעל כזאת, אז בעצם יש לי גם את הסיפור של איך אני השגתי אותה. זה הופך להיות כמו כל אספן, זאת אומרת יש את הנעליים שהוא מחבב במיוחד כי הוא הצליח, כי הייתי באיזה עיר בחול בדיוק שהשיקו את הנעל הזאת והלכתי לחנות ונשאר הזוג האחרון במידה שלי והצלחתי לתפוס. ויש את הנעל הזאת שייצרו כמה נגיד עשרות אלפים בודדים מן ברחבי העולם, שזה לא, זה לא, זה לא מספר גבוה אגב. ואני הצלחתי במקרה, זכיתי בהגרלה ובעצם קיבלתי את הזכות לרכוש אותה במחיר ה... רשמי שלה ולא לשלם עליה מאות או אלפי דולרים. יש נעליים שאני פשוט אוהב, אני אוהב איך שהן נראות, אני אוהב איך שהן נוחות לי, משהו בשילוב צבעים, נעליים שאני מקבל עליהן אקסטרה מחמאות. בסוף הכל זה כזה מתחבר לאיזה פיל עבורי.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מעניין, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם אנשים מעניינים על התחביבים או התשוקות המעניינות שלהם. היום אנחנו מארחים בן אדם עם הרבה תחביבים ותשוקות, שלום ערן.
אהלן.
זה ערן לאור בא אלינו להתארח. ערן, יש לו הרבה דברים מעניינים שהוא עושה, בוא תספר קצת על עצמך ערן.
אוקיי, אז אני עיתונאי. ואיש תוכן מזה כבר 15 שנה. בעצם אני שולח זרועות לכמה כיוונים. בעצם בדיי ג'וב שלי אני עובד בחטיבת התוכן של הוט, כחלק מהצוות שרוכש את הסדרות מחול. ספציפית אני עורך את ה-VOD, זה בדיי ג'וב. בסייד ג'וב, שאני מטפח היטב עוד מהימים שלי כעיתונאי במשרה מלאה, אני כותב את ביקורות אוכל הרחוב בארץ, תחת המדור אוכל בעמידה, שרץ כבר בגלגול הזה החודש 9 שנים ברציפות, כל שבוע, ללא הפסקות.
כל שבוע בלי הפסקות? 52 שבועות בשנה?
52 שבועות בשנה בלי הפסקות עד כה, ואני אגיד לך יותר מזה, כמעט לא חזרתי למקומות פעמיים.
וואו.
אז זאת אומרת, יש, לא יודע, שינו מיקום, החליפו תפריט, נסגרו, נפתחו מחדש בפורמט אחר, אבל בגדול אתה יכול להכפיל 9 כפול 52, זה כמעט המקומות השונים שביקרתי בהם וכתבתי עליהם, כיוון שזו תל אביב, ודברים נפתחים ונסגרים בעודנו ממצמצים, אז כבר יצא שהייתי באיזה כתובת, כבר 6 או 7 פעמים באותה כתובת, ורק המקום מתחלף, וזה כל דבר, כל פעם זה משהו אחר, עם בעלים אחרים שחושבים שהם ינצחו את הכללה. אז בעוד שני הדברים הקודמים שתיארתי, הם בעצם מה שמזה אני מתפרנס, הדבר השלישי שעליו אנחנו בעצם נקשקש, הוא הדבר שעליו אני מוציא את המשכורת, נקרא לזה, שזה סניקר, שאלה נעליים, אבל אנחנו ננסה, נראה לי, לפתוח קצת פריזמה יותר רחבה לדבר הזה, ולהבין אולי איך זה הפך להיות תחביב לא רק שלי, אלא של, אני רוצה להגיד, מיליוני צעירים ברחבי העולם, ולא מעט אלפים של צעירים פה בארץ מסביבנו, צעירים ויותר מבוגרים אפילו, איך זה הפך לתופעה תרבותית, כלכלית, אופנתית, ספורטיבית, הכל.
כן, אז אנחנו נגיע לזה עוד שנייה באמת, ואולי גם, אולי בסוף נצליח לגעת גם בדברים האחרים שאתה עושה, אם יישאר קצת זמן, אבל ככה לפני שמתחילים אני מציג מין שאלון קבוע כזה לאורחים שלי, אז השאלה הראשונה שמופיעה פה והיא קצת מצחיקה, בהקשר שלך, זה המנה הכי טעימה או הכי מיוחדת שאכלת.
אוקיי. אז כששואלים אותי בדרך כלל שאני אמליץ או שזה, אני אומר לי, תנו לי, אבל תנו לי מדבר, תנו לי, כאילו, תכוונו אותי קצת שאני יותר ספציפי. אז אני אגיד הפוך. הדבר שאני הכי בסוף אוהב לאכול, זה שניצל בפיטה.
אוקיי.
בסוף, אני אוהב נורא אוכל רחוב לסוגיו הרבים, אבל אם אני בסוף צריך לתת איזה משהו ככה אולטימטיבי, אפילו בהפוך על הפוך ישראלי, הרבה מאוכל הרחוב אצלנו הרי מיובא רעיונית מכל מיני מקומות. בסוף, אם זה שניצל טוב בפיטה, זה מספיק לי.
אני חושב ששניצל בפיטה זה התגלמות הישראליות, כי זה לקחת שני מאכלים, שני דברים שהם לא ישראלים, ולעברת אותם, כאילו לדחוף אותם אחד לשני, גם השניצל הישראלי הוא לא בדיוק השניצל האירופאי.
אני לגמרי מסכים, היה לפני איזה כמה שנים, היה פרויקט יום העצמאות בארץ, וניסו לצאת מהשטנץ הזה של כתבי ואורחי הארץ שאוהבים להתלונן על דברים בישראל, וביקשו ממנו לבחור דברים שאנחנו אוהבים בישראל. ואני, בטייק שלי, כמבקר אורחי הרחוב, בחרתי באמת שניצל בפיטה, בדיוק מהסיבות שאמרת, שזה בניגוד לכל מיני אוכל שמגיע לכאן ועושים לו כל מיני אדפטציות, וזה אני חושב שזו אדפטציה מאוד מאוד מוצלחת, זאת אומרת, לקחו את השניצל ולקחו והפכו והשתמשו באור, ולקחו את הפיטה המזרח תיכונית, והחיבור זה מקרה נדיר של סינרגיה מאוד מוצלחת.
עוד שאלה שאני שואל את כולם, איך הגעת לטוויטר? אני מכיר אותך משם.
האמת שבמשך שנים, לא רציתי לפתוח טוויטר, הרגשתי שזה להצטרף מאוחר מדי למסיבה. בת הזוג של לשעבר היא הייתה ככה מראשוני, מככה תחילת הקהילה של סוף העשור הקודם הקודם, וזה הרגיש לי כאילו אני כבר, הרגיש לי מאפן לבוא מאוחר. ובשל זו המשתכנעתי, זה במקביל ככה, פייסבוק הפסקתי להיכנס כבר לפני כמה שנים חוץ מפה ושם, וחיפשתי את האוטלט להתעדכן, לדעת מה קורה, ואתה מהר מאוד מבין את האפיל של זה.
כן, האמת היא שאני גם די דומה ככה, עזבתי את פייסבוק במקביל, נכנסתי לטוויטר, וגם הרגשתי שהגעתי למאוחר למסיבה, זה היה אזור 2015 כזה, והיום אני מרגיש כמו אחד הזקנים בטוויטר, כן,
אז אז אני עדיין מרגיש חדש בזה, אבל
כן. עובדה שאנשים לא יודעים עליך.
עובדה שאנשים לא יודעים עליי. שרוב הזמן אני לא אוכל בעמידה, אני יושב.
אוקיי. חשבתי שנגלה שאולי אתה באמת אוהד מכבי ולא אוהד הפועל.
זה נדבר, זה צריך משהו בפני עצמו. זאת אומרת, אמרנו סניקרס ואוכל וזה, אני על הפועל זה יכול לפרנס, זה פחות תחביב, זה יותר הרגל מגונה.
אני מתחבר לזה, כן. אני חושב שפודקאסט אוהדים, לא יודע אם יש כזה דבר שכל שבוע מארחים אוהד אחר ומדברים איתו, אני חושב שעמית לוינטל אולי עשה פעם משהו כזה, זה נראה לי רעיון מגניב. חלום חיים שלך?
להיות הרבה בחול. זאת אומרת, אם אני, אתה אומר לי, מה עכשיו, עזוב אותך רגע, כסף, משפחה, ילדים, מטלות, עבודה וזה, לחוות כמה שיותר חול מכל הכיוונים ולכל המקומות.
כן, אני מאוד מתחבר לזה דרך אגב, אני בתקופה של הקורונה ממש הרגשתי שהיא גזלה ממני את הדבר שאני הכי אוהב, שזה לנסוע לחול, זה
לנשום אוויר אחר, להגיע למקומות שלא היית, לגלות מחדש מקומות שכן היית והשתנו.
כן.
זה כיף כל פעם מחדש.
זה גם כאילו, כמעט לא משנה לאן, לא אגיד זימבבואי, אבל באמת זה לא משנה לאן, זה כאילו מרגיש חוויה אחרת.
לגמרי.
כן, מאוד מתחבר לזה. יפה, אחרי שהכרנו אותך, אז בוא נכיר קצת את התחביב שלך. אני מתלבט מאיפה להתחיל עם תספר לי מאיפה אתה התחלת, או מאיפה בכלל כל העסק הזה של סניקרס התחיל, אז אני כאילו בעולם.
אז בוא, אז זה די משתלב, זאת אומרת, יש לי איזה טייק קבוע על זה, ואני אתחיל ונראה איך זה משתלב. אני עצמי, נגיד, יכול להגיד שאני התחלתי לקנות באונליין בכלל דברים, אז זה עניין של גם בערך 15-16 שנה, גיליתי את eBay, אמזון, הכל היה בחיתולים, הייתי בא לסניף דואר, היה, כולם היו באים להחליף בעלויות על רכב או למשוך כסף וזה, ואני הייתי זה שבא לקחת את החבילה. עכשיו במצב הפוך, זאת אומרת, אתה מגיע היום לסניף דואר, הכל זה חבילות, כולם מזמינים כן. מכל מקום. זאת אומרת, כל עולם האונליין שופינג הוא מאוד מאוד התפתח, ואני מרגיש שזה חופף. גיליתי שאני יכול בעצם, נקרא לזה, להצטייד, להתאבזר, לרכוש, בגדים, נעליים שבעצם לא מגיעים לכאן בדרך כלל, או שהם יותר זולים ממה שיש כאן, או יותר מיוחדים ממה שיש כאן, והתחלתי ככה לעקוב אחרי הדבר, זאת אומרת, ולהתחיל, והתחלתי לרכוש. ובשם סם זה התפתח לאיזה מין אוסף כזה. נדלקתי על סניקרס, על מותגים מסוימים, ועל סניקרס מסוימות, ומפה לשם התחיל להתגבש איזשהו... אוסף קטן שהיום הוא אוסף גדול.
כמה גדול?
וואו, זה אני תמיד מתבייש לספור. אני מניח שזה עומד היום, אני תכף אולי נדבר על זה, על איך אני מאזן את זה, וקצת נפטר וקצת מוכר וקצת זה, אבל עשרות רבות, אני מניח בין 80 פלוס.
זה מותג אחד או מכל סוגי המותגים? כי הרי נייקי זה אחד.
זה, בוא נגיד ככה, זה הרבה אדידס ונייקי או ג'ורדן, אבל נגיד ספציפית לי יש איזו חיבה מסוימת לניו בלנס, אני חושב, לא, אין לי דרך לבדוק את זה, אני חושב שאני אספן הניו בלנס הגדול בישראל.
אוקיי, הכי נישתי שיש.
הכי נישתי, כן. אז בשם שם... ככה, זה היה אני עם עצמי, זאת אומרת, הייתי מוצא דברים שאני מחבב ומזמין ואוסף. ככל שהעמקתי לחקור בזה, הבנתי שאני בעצם הפכתי באופן לא מודע לחלק מאיזו תת תרבות שלמה שמתקיימת ברחבי העולם, כבר פחות 20-30 שנה, שנקראת סניקר הדס, אספני חובבי סניקר. עכשיו רגע נעשה פאוזה ואולי... נפתח את הסיפור הזה קצת יותר באופן הרחב. אנשים הולכים היום לעבודה, ללימודים וזה, רובנו מסתובבים עם סניקרס, עם נעלי ספורט, שקיבלו בשעה מסוים איזשהו וייב אופנתי. עכשיו, זה לא עניין, זה לא כזה עניין ותיק. בעצם, נעלי ספורט התחילו לפחות באופן הפופולרי שלהם לשימוש ספורטיבי, התחילו באמצע המאה ה-20. בעצם קונברס, בעצם המציאו את נעלי האולסטאר עבור שחקן הכדורסל צ'אק טיילור, של זה בעצם המציאו את האולסטאר צ'אק טיילור האיקוניות. בעצם הוא היה שחקן כדורסל במה שהייתה בזמנו הליגה הראשונה בארצות הברית, והם פיתחו עבורו את הנעליים האלה שהיו כאלה מקנבס עם סוליית גומי, כדי שהוא לא יחליק במגרש, וככה בעצם התחילו נעלי הספורט. אני אתן עוד איזה קפיצה קדימה, ושני אחים בגרמניה, האחים דסלר, מקימים חברה שבעצם לקראת אולימפיאדת מינכן, אולימפיאדה ברלין 36, מפתחים בעצם סוג של נעלי ריצה עבור אתלטים, לימים האחים מסתכסכים, אחד מקים את חברת פומה, ואדי מקים את חברת אדידס, אדידס, זה אדידסלר. ניתן עוד קפיצה קדימה, ובתחילה, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שני חבר'ה, פיל נייט וביל בוברמן, מקימים את חברת נייקי, שגם היא במקור אמורה לשמש לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס ב-72 את האתלטים.
הם התחברו לאוניברסיטת אורגון, נכון? לריצות שם.
נכון, נכון. ביל בוברמן היה מאמן ריצה, פיל נייט היה שם גם איזה משהו, והם ביחד מקימים חברה קטנה שמקבלת אחרי זה את השם נייקי, ומנסים לא בהצלחה מאוד גדולה לנגוס בנתח שוק של אדידס בעולמות הכדורסל והאתלטיקה. אבל כל מה שאנחנו אומרים עד עכשיו בעצם, הכל נשאר בגדר מגרשי הספורט. זאת אומרת, כדורסלנים משחקים עם נעלי כדורסל, אתלטים משתמשים בנעלי ריצה, ואנשים ברחוב, גם אם חלקם נועל נעליים שהם אולי הם קצת יותר בספורטיבית, עדיין אנשים הולכים עם נעליים שהיום אנחנו קוראים להם נעלי אלגנט. זה עדיין לא בשימוש הפופולרי וההמוני. ואז בשנות ה-80 קורים שני דברים. הראשון והחשוב מביניהם, אפשר לראות בימים אלה בקולנוע או בדרך אמזון, חברת נייקי מחתימה כדורסלן קולג'ים טרי שנבחר מקום שלישי בדראפט 84, כדורסלן מבטיח בשם מייקל ג'ורדן. ובעצם לא רק נותנים לו לשחק עם נעלי נייקי, אלא בעצם מעצבים עבורו במה שהיה פורץ דרך או לא נעשה לפני כן, מעצבים עבורו נעל, מעצבים עבורו את האר ג'ורדן הראשונה, אר ג'ורדן 1. עד אז, בין אם זה מג'יק או ברד או קרים, הם שיחקו, הם קיבלו ספונסרי של אדידס או קונברס לצורך העניין, אבל הם שיחקו עם נעליים שיצרו בחברה עבור כולם. הם פשוט היו הפרזנטורים שלהם. ובעצם נייקי משנה את כללי המשחק ויוצרת עבור ג'ורדן נעל משלו. הדבר הנוסף שקורה זה שהרכבי ראפ, רן די-אם-סי וביסטי בויז, נדבקים לקטע של אדידס. ורן די-אם-סי כותבים עליהם שיר, וביסטי בויז מצטלמים עם אדידס בכל, עולים איתם להופעות, מצטלמים איתם לרעיונות והכל. ומה שקורה זה שבמקביל להצלחה של מייקל ג'ורדן ולהתבססות של המותג שלו, ומהצד השני אדידס, הנעליים האלה שהיו עד עכשיו נחלתם של ספורטאים בלבד, בעצם פורצות אל הרחוב. יוצאות מעבר למגרש הכדורסל ומסלולי האתלטיקה, והופכות לפריט שצעירים ברחבי ארצות הברית, ואז בשאר העולם, בעצם הולכים איתן ביום יום, קונים אותן, הופכים אותן, מתאימים את כל האוטפיט עבורן, ובעצם נגיד אמצע או סוף שנות ה-80 ועד היום, בעצם סניקרס הופכים להיות, בוא נגיד, פריט הלבוש הכי הכי טריוויאלי עבור כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, אני לא יודע מה נעלת אתה היום לעבודה, אבל אני מניח שאתה ורוב מי שראית סביבך, היו נעליים של נעלי ספורט בגדול.
אבל בשנים האחרונות יש איזושהי התפרצות נוספת של הדבר הזה, זה עבר איזושהי קפיצת מדרגה, מרגיש לי.
נכון, אתה מאוד צודק. בעצם אנחנו עדים בשנים האחרונות לאיזה מין פרפקט סטורם בכל הנושא הזה של סניקרס. שזה יושב על כמה דברים. אחד זה רשתות חברתיות, אני מניח זה לא הדבר היחיד שהם השפיעו עליהן, אבל הם יצרו איזו השפעה נורא גדולה. זאת אומרת, האינסטגרם והפייסבוק והטיק טוק שהצטרף בהמשך, הפכו את כל הנושא הזה של הייפ, זאת אומרת של טרנדים, לדבר שמחלחל נורא מהר ומצית אופנות בקלות נורא גדולה. הדבר נוסף שקרה זה הריקוד האחרון. הריקוד האחרון שככה הושק בעצם
ממש בתחילת הקורונה.
כן, ממש נכון, מרץ אפריל של 2020, בעצם אחרי כמה שנים שהמותג הזה של נעלי ג'ורדן הלך וצבר איזושהי תאוצה, אני לא אגיד שקטה, כי בעולמות של חובבי הסניקרס, נעלי ג'ורדן הן תמיד איזשהו הולי גרייל כזה, אבל בעצם הריקוד האחרון שישבנו כולנו בבית וצפינו, גרמה ניפוח כמעט לא פרופורציונלי של הבועה הזאת של נעלי ג'ורדן, שיצרה איזשהו ביקוש שפי כמה וכמה מההיצע. הפער הזה כמובן רק הגדיל עוד יותר את את הבועה, את ההייפ סביב הדבר, אז זה דבר אחד.
עכשיו, שנייה אני אעצור אותך. כשאתה אומר היצע, זה לנעליים שכבר קיימות בשוק, או שנייקי מייצרים חדשים מדגמים ישנים ופשוט בכמות מוגבלת?
או, אז זו שאלה מעולה. התשובה היא גם וגם. מה הכוונה? החברות, במקרה זה נייקי, אבל זה גם אדידס וגם ניו בלנס, ואפילו חברות שהן אפילו יותר ספורט אפיליאטד, כמו אסטיקס או מותגים אחרים, האסטרטגיה שלהם היא מאוד מאוד מוכוונת, לייצר איזשהו התלהבות וביקוש מדגמים מסוימים, ואז לייצר איזשהו, אני לא אגיד היצע קשיח, אבל היצע מוגבל, שלא יוכל לענות על כל הצורך הזה, ובעצם לייצר איזשהו תופעת מחסור, שבעצם, תכף אנחנו נדבר על מה קורה, למה המחסור הזה מוביל. אבל רגע, אני חוזר לשאלה שלך, אז הם עושים את זה בעצם בשתי צורות. קודם כל, אם יש לנו, אנחנו נתת קודם דוגמה של נעל האר ג'ורדן אחת, אז נייקי, בוא נגיד, אחת לחודש, פעמיים בחודש, מוציאה גרסאות נוספות שלה. זאת אומרת, צבעים חדשים, או צוללים רגע לארכיון ומוציאים מחדש צבעים שלא יצאו נגיד סתם אני אומר, מ-2012, או משנת, אם ממש הם רוצים ללכת זה, הם מוציאים צבע שזה הצבעים המקוריים שהוא נעל ב-85, ב-84-85, השנה הראשונה שלו בבולס. וכנ"ל אגב, זאת אומרת, גם אדידס יכולים פתאום להיתפס לאיזה דגם שהוציאו ב-80s או ב-90s ולא הוציאו אותו יותר, ולהחליט, הנה, אנחנו שולפים אותו עכשיו מהארכיון, ועושים לו איזה קמפיין רטרו משוגע, וככה אנחנו מייצרים איזה הייפ סביב הדגם הזה, סביב הנעל הזאת. לפעמים בהצלחה, לפעמים פחות בהצלחה. במקביל לזה, יש עולם שלם של מכורים, חובבים, איך שתקרא לזה, שהם באיזה מין מרדף כזה של לנסות למצוא דגמים יותר ישנים, דגמים יותר איקונים שיוצאים אחת ל, ובעצם מתנהל כל הזמן, זה נקרא secondary market, או שוק שחור, או איך שירצו לקרוא לזה, דרך eBay, דרך אתרים שהם dedicated לזה, שבעצם מחברים בין אנשים שיש להם דגמים מבוקשים, לבין האנשים שרוצים לקנות אותם, בלא מעט כסף אגב.
תן לי ככה סדר גודל של סכומים שבהם זה מדובר.
אז זה מאוד מאוד תלוי בכמה נחשקים אותם דגמים, וכמה יצאו מהם, אבל זה יכול להגיע ל, זאת אומרת, סתם אני אומר, נעל של אר ג'ורדן, שנמכרה בשנים האחרונות נגיד, בין 160 ל-180 דולר, יכולה להגיע באתרים האלה, בסקנדרי מרקט, יכולה להגיע ל-600, 800, 1000, או אפילו 1500 דולר. ואפילו הלאה, אם זה דגמים מאוד מאוד נדירים. בעצם היום, לפי כל מיני הערכות של מכוני אסטרטגיה ושיווק וזה, עד שנת 2030, כל הסקנדרי מרקט הזה, הוא עשוי לגלגל 30 מיליארד דולר, שזה בנפרד מהכסף, זאת אומרת שחברות הסניקרס, חברות הנעליים מרוויחות. זאת אומרת, הן מוכרות עשרות מאות אלפי זוגות כאלה בכל פעם, אבל בעצם במקביל נוצר איזשהו שוק משני שסוחר בהן בערכים הרבה יותר גבוהים, שזה לבד מגלגל כאמור סכומים של מיליארדים רבים.
זה קצת מצחיק, כי החברות, נניח שאם נייקי במקום לייצר 1,000 עותקים ולמכור אותם ב-180 דולר, הם היו יכולים למכור 5,000 עותקים ולהרוס קצת את השוק המשני, אבל מה אכפת להם מהשוק המשני, הם היו מסוגלים למכור את זה במחיר הזה, כלומר.
נכון, אבל אז בעצם, מבלי להכיר על בוריה את האסטרטגיה מבפנים, אני מניח שזה משהו שהם לוקחים בחשבון, כי אומרים, אוקיי, אני מייצר איזושהי נחשקות לדגמים האלה, אני בעצם לא הורג את ההתלהבות סביבם, אני לא מאפשר לכל מי שרוצה ממש להשיג את זה, ואז הם משחקים עם זה. זאת אומרת, יש דגמים שהם מוציאים בצורה יותר נרחבת, ויש דגמים שהם יותר limited, הם יותר מיוחדים. ואז בעצם בהתנפלות הזאת על הדגמים המיוחדים מאוד, הם מצליחים לשמר את רמת ההתלהבות, כשגם כשהם מוציאים משהו שהוא קצת יותר המוני ברמה המסחרית, ברמה האיכותית וברמה הכמותית, גם על זה תהיה התנפלות. זאת אומרת, הם מצליחים פה לעשות לנו איזה גזלייטינג כזה, שבכל מקרה אנחנו נעות על זה.
עכשיו בואו נדבר שנייה עליך ספציפית, יש לי פה הרבה שאלות. קודם כל, אתה הולך עם הנעליים האלה?
כן.
או שזה איסוף?
זה, זה, זה קצת גם וגם, זאת אומרת, יש אנשים, אני רגע, תכף אני אחזור אליי, יש אנשים שעושים מזה ביזנס, זאת אומרת, הם יצליחו להשיג המון זוגות מיוחדים, ומיד שעה אחרי שהם ישיגו את זה, בין אם בחנות או בין אם יצליחו לתפוס את זה באינטרנט, כבר יעמידו את זה למחירה, וירוויחו על זה נגיד עשרות דולרים, או מאות דולרים, או אפילו במקרים המאוד זה, אלפי דולרים. אז יש אנשים שזה ממש strictly business. אני נוטה באופן משמעותי לצד השני, אנשים שאוספים את זה כי אני אוהב את זה, כי אני בעיניי לרוב הנעליים שאני קונה, יש איזה סיפור מסוים. זאת אומרת, זה יכול להיות סיפור עיצובי, זה יכול להיות סיפור ספורטיבי, וזה יכול להיות סיפור אופנתי או תרבותי. זאת אומרת, הרבה פעמים חברות הנעליים, חברות האופנה, בעצם משתפות פעולה עם מעצבים חיצוניים, עם חנויות בוטיק מסוימות ברחבי העולם, ובעצם אומרים להם, בואו תעצבו איזה ניו בלנס, אבל שהניו בלנס הזאת היא תספוג את, נגיד, את מנהטן, סתם לדוגמה, ויוצר איזה מין דגם שהוא מיוחד יותר.
יש על זה פרק בפמליה, שטרטל שם מנסה להשיג איזה נעל מיוחדת שהוצבה משהו ועובר את כל העיר כדי להשיג אותה.
אז דווקא את הפרק הזה אני לא זוכר, אבל נגיד בעונה האחרונה של אטלנטה, גם נכון. היה איזושהי התייחסות לזה, שהוא הולך לאיזה ון של איזה מישהו שמצליח להתארגן על איזה סחורה. הזה. כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד נכנס עמוק בתרבות. אני חושב שאחד אחד הייצוגים הכי מוקדמים לזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, יש את הסרט של ספייק לי עשה את הדבר הנכון. יום חם בניו יורק, שחורים, לבנים, איטלקים, כולם בעצבים גבוהים. הסרט מתחיל בזה שמייק לורנס, אני חושב, הוא קונה איזה ג'ורדן חדשות, והולך וכולם מתלהבים, ואז עובר הבחור עם הגופייה של הסלטיקס, ובטעות דורך לו על הנעל, ומלכלך לו אותה. והוא מתחיל לריב איתו, ודפקת לי את הג'ורדן, ושילמתי להם, אני מדבר איתך על ערך של סוף האייטיז, שילמתי להם 65 דולר עם טקסס. וזה כבר אז הופך להיות איזה משהו שאתה משוויץ בו, שאתה הופך אותו לאיזה סמל שלך. אז אני רגע אחזור אליי, אז אני נגיד, מתעדכן דרך הטוויטר, דרך אינסטגרם, בכל מיני דגמים חדשים שיוצאים, לא הכל אני קונה, כי בכל זאת אני, יש לי חיים להחזיק, ואני לא יכול להרשות לעצמי לקנות כל מה שאני רוצה, אבל אני כן, אם יש דגם מסוים שתופס אותי, אז אני מחליט לנסות לרכוש אותו, וכשאני אומר לנסות, זה אומר כי לא כל מה שאני ארצה לרכוש, כמו שאמרתי קודם, לא כל מה שאני ארצה לרכוש אני אצליח, בדרך כלל אתה צריך להירשם באתרים מסוימים שהם ריטיילרס של הדגם המסוים הזה, אתה צריך להירשם על הזכות לרכוש את הנעל, ככה הם מייצרים את הביקוש. אתה לא פשוט נכנס, בין אם זה באינטרנט או בין אם זה בחנות פיזית, פותח את הדלת ביום ראשון אחרי צהריים, אומר שלום, אני רוצה לקנות את הנעל הזו והזו. העסק היום הוא הרבה יותר מסובך, זאת אומרת, אתה צריך שבוע לפני, הם פותחים הרשמה לדגמים, אתה צריך לבחור מראש את המידה שלך, ולפעמים אפילו מראש להזין כרטיס אשראי, ואז הם סוגרים את זה ועושים איזו הגרלה פנימית, ואז אתה מגלה האם בעצם קיבלת את הזכות לקנות את הנעל או לא. ואם לא, ואתה ממש רוצה את זה, אז אתה הולך לכל האתרים האלה, של כל השוק השחור, ואומר, אוקיי, בוא נראה בכמה אני, מה הקנס שאני צריך לשלם בשביל לרכוש את הנעל הזאת.
אז בעצם איך אתה מחליט איזה נעל אתה רוצה ואיזה לא, אתה יודע מראש, כאילו אתה הולך ומתעדכן וכל פעם אתה רואה אם יוצא איזה משהו חדש ולפי זה אתה מחליט?
קודם כל יוצאים כל הזמן, זאת אומרת זה תמיד קורה כזה באזור הסופש, יוצא בכל סופש, ואני לא מגזים, עשרות זוגות נעליים חדשות, של כמעט כל המותגים. עכשיו חלקן הן גנריות מאוד, זאת אומרת סתם, גם כאלה יש לי, אדידס הכי פשוטות, לבנות פסים שחורים, חלקן קצת יותר מיוחדות, זאת אומרת הם דגמים יותר מיוחדים, איקונים, אז כאלה יוצאים נגיד 2, 3, 4 בחודש. יש עמודי טוויטר, חשבונות טוויטר מאוד מאוד פופולריים שעוקבים אחרי מאות אלפים ומיליונים, שזה בעצם, זה הדבר היחיד שהם בעצם מעדכנים עליו, הם מראים לך איזה נעליים הולכות לצאת, לפעמים הם מקבלים איזה סניק פריוויוז כאלה, וכבר הרבה זמן מראש אומרים לך בתאריך הזה והזה, ב-21 במאי, מודיעים לך חודשיים לפני, הולך לצאת הנעל הזאת והזאת, תתכוננו. ויש מי שמתכונן, זאת אומרת, ונערך בהתאם.
כמה זמן בערך אתה מקדיש, לא יודע, ביום או בשבוע למעבר ולחיפוש של נעליים?
תשמע, זה אצלי בפיד, אני לא יודע כמה זמן אתה מקדיש
הרבה יותר מדי, כן.
לגלילה בטוויטר. אז אצלי זה, זאת אומרת, כמו שכל אחד בונה לעצמו לפי רשימת המעקב, אז יש לי את הכמה חשבונות שאני עוקב אחריהם, וברגע שאני נתפס על משהו, שנותנים איזה heads up, ואני נתפס על איזה משהו שנראה לי מגניב, אז אני מתחיל לחפור, זאת אומרת, להבין מתי זה יוצא, מה אני צריך, כמה מוגבל זה, כמה אני צריך להתאמץ בשביל להשיג את הנעל הזאת, ובצורה כזו או אחרת, גם אנשים בחיים שלי וגם אנשים בעבודה, כבר מזהים אותי בתור אחד שמתקמבן, יודע לרכוש נעליים, יודע למצוא, אז הרבה פעמים אני כבר מראה, זאת אומרת זה אפילו לא עבורי, אני רואה איזה נעל מעניינת, אני כבר גם יודע למי לשלוח את זה, ולדרדר אותו שהוא יקנה את זה.
היית אומר שיש לך סגנון?
אני חושב שכן, אני פיתחתי את זה עם הזמן, זאת אומרת אם אני עובר על פיד האינסטגרם שלי, אז אני יכול להגיד שבעבר זה היה כאלה מאוד מאוד דברים פשוטים, גנריים, עם הזמן ככה פיתחתי אומץ, זאת אומרת נעליים שהן יותר צבעוניות, יותר בולטות, זה הפך להיות ממש קצת הטריידמרק שלי נגיד בסביבה הקרובה שלי, כאילו אני יכול לבוא לעבודה ואנשים יסתכלו ישר על הנעליים כי הם פופס אאוט כאלה, הם בולטות נורא. ייסדתי ביני ובין עצמי איזה השטג לאינסטגרם של ימי חמישי, קצת מה שפיני בלילי עכשיו דוהר עליו של לעלות כל יום זה, נהיה הקינג של כולנו, אז אני כבר המון שנים ככה מעלה עם איזה השטג יהודי של ימי חמישי, של נעליים, בדרך כלל שזה נעליים חדשות, מעלה ומצלם, וזה חלק מהטקס.
ושאלה מעניינת, איך בבוקר אתה מחליט איזה נעליים אתה נועל, וכמה זמן לוקח לך להחליט?
אז בדרך כלל זה בא לי בקלות, הצרה היותר גדולה, שפה אני חושף, זה הנעליים שאני שוכח מהן לגמרי. אלה שכבר יושבות בשורה השלישית בארון, מאחורה, שפתאום אני נזכר, בונה, יש לי גם את אלה, לא הלכתי איתן מלא זמן, שזה הבעיה האמיתית. אז אני אומר, אוקיי, רגע, צריך לעשות את הרוטציה מחדש. כמו מאמן שנזכר בשחקן ה-20 בסגל.
עכשיו תגיד, מה הבת זוג שלך חושבת על התחביב הזה?
בת הזוג הנוכחית, זה תמיד עניין, זאת אומרת, בשם סוים אתה מכיר אנשים, אתה צריך לספר להם, זאת אומרת, בסוף זה איזשהו מרכיב זהותי שאנשים לא מבינים עד כמה הוא, זאת אומרת, אוקיי, בסדר, הוא חובב נעליים, יש לו כמה סניקר, עד שאתה בעצם מספר את הסיפור המלא ומבינים עד כמה זה, זאת אומרת, באים אליך הביתה ורואים פשוט קופסאות על קופסאות מסודרות בארון, הכל שמור בקופסאות אגב, כדי שלא סתם יהיה מושלך לכל עבר.
אתה צריך הרבה מרחב אחסון בשביל זה.
הרבה, זה דרוש הרבה מרחב אחסון.
עכשיו תגיד, בכל זה, לא אמרת לי בעצם למה? כלומר, מה הפילה כל כך גדול בזה?
תשמע, יש אנשים שאוספים בולים, יש אנשים שאוספים מכוניות, ויש אנשים שאוספים פרפרים. אני אוסף נעליים, זאת אומרת, יש בזה משהו, כל נעל כזאת היא, כמו שאמרת קודם, היא גם מספרת סיפור של איך שהיא, זאת אומרת, איך היא עוצבה, מה המקורות ההשראה שלה, וזה יכול להיות נעל אדידס שהיא קשורה לעיר מנצ'סטר באיזושהי צורה מבחינת הייצוג שלה והצבעים שלה, וזה יכול להיות הנעל שמייקל ג'ורדן הטביע איתה בתחרות ההטבעות של 88, אז כל נעל יש לה את הסיפור שלה בלי קשר אליי, סיפור נגיד האובייקטיבי שלה. וחוץ מזה יש את הנעליים וכל נעל כזאת, אז בעצם יש לי גם את הסיפור של איך אני השגתי אותה. זה הופך להיות כמו כל אספן, זאת אומרת יש את הנעליים שהוא מחבב במיוחד כי הוא הצליח, כי הייתי באיזה עיר בחול בדיוק שהשיקו את הנעל הזאת והלכתי לחנות ונשאר הזוג האחרון במידה שלי והצלחתי לתפוס. ויש את הנעל הזאת שיצרו כמה נגיד עשרות אלפים בודדים מן המרחבי העולם, שזה לא, זה לא, זה לא מספר גבוה אגב. ואני הצלחתי במקרה, זכיתי בהגרלה ובעצם קיבלתי את הזכות לרכוש אותה במחיר הרשמי שלה ולא לשלם עליה מאות או אלפי דולרים. אז יש לה ערך גם כזה. יש נעליים שאני פשוט אוהב, אני אוהב איך שהן נראות, אני אוהב איך שהן נוחות לי, משהו בשילוב צבעים, נעליים שאני מקבל עליהן אקסטרה מחמאות, בסוף הכל זה כזה מתחבר לאיזה פיל עבורי.
הבנתי. הבאת אותי לשאלה הבאה, אם יש איזושהי נעל שיש לה איזה סיפור שאתה אוהב במיוחד, או שהיא כאילו החביבה עליך, או לא יודע. הפייבוריטית שלך.
פייבוריט זה קשה, כי זה כמו לבחור, אני לא אגזים ואגיד כמו, תגיד איזה ילד אתה הזה, אבל אני חושב שיש איזה נעל ספציפית של ניו בלנס, שבעצם הוציאו אותה בשיתוף איזושהי חנות מבוסטון. יש חנות בבוסטון, בוטיק סניקרס מאוד פופולרי בשם קונספט, והם ב-2013, אני מדבר לך 10 שנים אחורה, בעצם ייצרו עם ניו בלנס איזה נעל בצבעים כאלה ירקרקים קטמטמים, כאילו צבעים מאוד של בוסטון, לא הייתי בבוסטון אגב מעולם, אבל משהו בנורא נורא תפס אותי, וזה היה הפעם הראשונה, זאת אומרת, התחלתי לאסוף נעליים כבר שנה, שנתיים קודם לכן, או לקנות נעליים, עדיין לא הגדרתי את עצמי כאספן או כאיזה חובב נעליים גדול, ומשהו בתפס אותי, ואני זוכר שזה הפעם הראשונה שבעצם הבנתי שאני צריך לנהל איזשהו מרדף, זאת אומרת לחכות ליום שבת 18:00 ולחכות עם המקש של הרפרש של המקלדת ה-F5, וברגע שהנעל עולה באתר שלהם אני צריך למהר ולקנות אותה, כי תוך, אגב, אני אומר היום, זאת אומרת, תוך שניות או דקות, הנעליים האלה עוזלות. באחת הכתבות שפרסמתי בנושא בגלריה, עשיתי להם בזמנו סדרת כתבות על כל הנושא הזה של סניקר, של אופנת רחוב, של כל התרבות סביב זה, באחת הכתבות הקדשתי אותה ספציפית לסיפור הזה של בוטים. יש היום, כיוון שזה עסק שמגלגל כל כך הרבה כסף, יש היום לא מעט אנשים שבעצם מצטיידים בבוטים שיושבים על האתרים האלה, ובשנייה שהם מזהים שהמוצר עלה, הם קונים ממנו כמה שיותר. תחשוב שבעצם אם בוט כזה מסוגל לארגן למישהו, סתם אני זורק, 50 זוגות, וכל זוג כזה הוא יכול למכור בסתם אני אומר, לא בהרבה, הרבה יותר, נגיד ב-100 דולר רווח, הבן אדם עשה 5,000 דולר לשבת בערב. אז זה היה בעצם השלב, אני חוזר לאותה נעל, זה בעצם השלב שהבנתי שזה לא הולך להיות כזה פשוט, זאת אומרת, אני צריך לנהל איזשהו מרדף, והצלחתי לעשות את ההזמנה, וביטלו לי את ההזמנה. ואז הצלחתי למצוא איזה מישהו באיביי שמכר אותה כי הוא התבאס ממנה או כי לא זה, והצלחתי לקנות אותה, אבל הפעם הראשונה שבעצם ניהלתי, כמו שאמרתי קודם, בעצם איזשהו מסע בעקבות הניסיון להשיג את, את הזוג הזה. אז אני תמיד זוכר את זה כאיזשהו אבן דרך בדבר הזה.
זה קצת מזכיר לי, דיברתי עם אופר פוסנר על התחביב שלו של לבקר באצטדיונים לפני...
באצטדיונים.
כן, לפני כמה שבועות, וגם שם, כשאתה שואל אותו מה המקום שהוא זוכר, או זה, זה, זה לאו דווקא משחק כדורגל הכי טוב, או הקהל הכי טוב, אלא המקום שיש בו סיפור מיוחד, זה עושה את ההבדל.
אז אני רוצה להגיד, אני רגע, ואתה יודע מה, וזה רלוונטי להרבה דברים, שבעצם מתקשרים לתחביבים, או לדבר שהופך להיות יותר מתחביב. בסוף, יש איזה מין מציאות אובייקטיבית, שאתה אומר, המציאות האובייקטיבית זה לבחור את המשחק שראית את ליברפול עושה את המהפך ההוא על ברצלונה ועושה את ה-4-0 ועולה איזה, או יש את הנעל הכי מפורסמת של מייקל ג'ורדן, הנעל הראשונית הזאת, היא אדומה לבנה, אבל בסוף יש את ה... כשאתה בתוך הדבר הזה, אז יש את מה שמחזיר אותך, או כמו שאלת אותי על שניצל, שאמרתי לך, שניצל בפיטה. שניצל בפיטה זה לא הדבר הכי אובייקטיבית, הדבר, המנה הכי זה. אכלתי שווארמות יותר טובות, והמבורגרים יותר טובים, ופיצות יותר טובות. אבל זאת, כשאתה שואל בן אדם, מה triggers you, אז הוא חוזר למה שממקם אותו באיזשהו זיכרון, באיזשהו סיפור, אז אני לגמרי מבין למה אופר יבחר איזה אצטדיון לא הכי, או משחק לא הכי A-list, ולמה אני אלך לאיזושהי נעל שהיא לא בפרונט של האוטף שלי.
כן. עכשיו תגיד, מה אתה יכול לספר לנו על התרבות עצמה מסביב, כלומר, אספנים נוספים, אתם נפגשים, משווים נעליים?
כן, זאת אומרת, בארצות הברית, אחת לכמה חודשים מתקיים קונבנשן מאוד גדול שנקרא סניקר קון, שכל פעם בעיר אחרת, ששם זה גם כזה מין, באים להשפיץ, אבל גם זה הופך להיות איזה סוג של זירת מסחר, אנשים יכולים לבוא להקים דוכן עם הנעליים שלהם, למכור, לקנות וכן הלאה. זה כל כך פופולרי שאפילו החברות עצמן, זאת אומרת, שוב נגיד נייקי ואדידס, הם כבר מתלבשות על האירועים האלה והופכות אותן, בסניקר קונז האלה הן משיקות דגמים מיוחדים.
זה קצת כמו קומיקון.
כן, לגמרי. עכשיו, אני רגע חוזר לדבר על ישראל. אם אתה הולך, נגיד, 7-10 שנים אחורה, אז היו אנשים בארץ שאספו נעליים, אספו סניקרס, אפילו, זאת אומרת, לפניי, קצת אחרי אם אני הולך נגיד, להגיד כזה של עניין של 12-13 שנה. בשנים האחרונות, כאמור, בזכות או בגלל או באשמת הרשתות החברתיות, והרבה התעסקות סביב הנושא, נהייתה פה בישראל, הייתה קהילה משוגעת לדבר הזה. זאת אומרת, אתה יכול היום למצוא בפייסבוק, קבוצות פייסבוק, שמונות עשרות רבות של אלפי אנשים, שבעצם מתעסקים, בקנייה ומחירה, וגם קצת בלדבר על. הרבה צעירים, זאת אומרת, ילדים, טינג'רס במעלה, לא מעט בחורות, אגב, בשנים האחרונות.
זה היה השאלה שלי באמת, כמה זה גברי.
אז תראה, כשזה התחיל, אז היה, זאת אומרת, זה היה עניין או תת תרבות, שהיא במהותה היא גברית. צעירים, שחורים, לבנים, אסיאתים, אבל בעיקר צעירים גברים. בשנים האחרונות, כאמור, טיק טוק, אינסטגרם, תרבות פופולרית, זה מאוד מאוד הפך להיות גם לא מעט, או נגיד ככה, לא מעט בחורות ונשים. זאת אומרת, לא כולן ילכו עם נעלי ג'ורדן, אבל כן, אתה רואה את החיבה, זאת אומרת, גם היום, תסתכל על רוב הבחורות שבאות למשרד, או בלימודים, או בזה, אתה תראה שגם הן הולכות עם סניקרס. יותר נשיות, פחות נשיות, זה כבר עניין של העדפה, אבל גם מהן כבר, זאת אומרת, זה תחום שהוא לא גברי באופן מוחלט. זאת אומרת, אתה לא תראה רוב הגברים בסניקרס ורוב האנשים עם נעליים אלגנטיות או נעלי עקב. גם הם הולכות עם סניקרס, ואני חושב שגם להן נכנס במודעות הרבה יותר העניין המיתוגי סביב זה. אני יכול לספר לך שחברה פנתה אליי לפני איזה כמה חודשים, לבת שלה, בתשע, היה יום הולדת, והיא אמרה לה, אמא, אני רוצה אייר ג'ורדן, כי בבית ספר וזה, רואים, זה נהיה גם קטע כזה.
הבנתי. אתה חושב שהבועה הזאת היא, נגיד, תתפוצץ באיזשהו שלב, שזה יהפוך להיות...
זו שאלה טובה, זו שאלה שאני תוהה עם עצמי לא מעט לגביה. הבועה הזאת היא בתהליך שרק הולך וגדל כבר כמה שנים. בוא נגיד, יש לפעמים דעיכה מסוימת, זאת אומרת, דגמים שהיו אנשים הולכים עליהם מכות ברחוב, בארץ או בעולם, פתאום איבדו קצת מהזוהר, אבל מה שהחברות עושות בצורה מאוד מאוד צינית ומחושבת, זה הן מכניסות כל הזמן, מוסיפות למעגל, צוללות לארכיון ושולפות כל מיני דגמים, והופכות אותם לדבר החם הבא, וזה מצליח להם. זאת אומרת, בשנת, אם בסביב שנת, אם בשנים של, סתם אני אומר, 2015 עד 2020, 2021, האייר ג'ורדן 1 הייתה מאוד מאוד פופולרית, אז הם החליפו את זה, נגיד, חברת נייקי, הכניסו מאוד מאוד לאופנה נעלי נייקי דנק, שזה איזה דגם 80s-y, וכשזה קצת נרגע, הם עכשיו שולפות בשנה פלוס האחרונות את נעלי הג'ורדן 4, כלומר הן כל הזמן מייצרות איזושהי רוטציה כדי לשמור את ההייפ הזה על אש גבוהה. כל פעם זה ילך לכיוון הלכת. ואז גם אני אומר, אני עומד ומסתכל ואני אומר, בוא נה, זה לא נרגע. כל פעם הפוקוס אולי זז, אבל הטירוף סביב זה הוא רק הולך בגדל. זאת אומרת, אנחנו עוד לא רואים את ההתפוצצות. יכול להיות שיהיו תהליכים אחרים, תהליכים כלכליים, עולמיים, ונגיד פה בארץ, שקצת יקשו, השוק יצטמצם, ויהיה אינפלציה, ויהיה מיתון, או אני לא יודע מה, ואז אנחנו נראה, אבל אם אני מסתכל על זה נטו, מסחרית ואופנתית, זה בינתיים זה לא נראה שזה הולך לשום מקום.
ותגיד, אתה לא מרגיש אולי טיפה, לא אגיד אם מיאוס, אבל שקצת עבר לך בגלל שזה נהיה כזה רציני, זה כמו, מרגיש לי קצת כמו להיות אוהד ברצלונה משנות ה-80 או ה-90, ופתאום לראות את כל האלה שנוסעים לברצלונה לבר מצווה בגלל מסי.
נכון, אז אני מקפיד, לפחות בעולם שלי, ללכת מראש למקומות שעדיין ישמרו את, נגיד, את האוסף שלי, או את הלוק שלי, או שלא תקרא זה, זאת אומרת, עדיין מיוחד מספיק. ולא מתוך איזשהו סנוביזם, אלא מתוך איזשהו רצון לייצר לעצמי טעם שהוא מספיק ייחודי והוא מספיק שלי, מבלי להיות חלק מהעדר, נקרא לזה.
מגניב, יפה. אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני אשאל שאלה שאני לא בטוח שיש עליה תשובה, אבל אם היית צריך לתת עצה למישהו שרוצה עכשיו לקנות סניקרס, או קצת להיכנס לזה, היה איזה משהו שהיית אומר לו, איפה להתחיל, מה לחפש, איך לבחור סגנון, אני לא יודע.
קודם כל בן אדם צריך ללכת בעיניי עם מה שיפה בעיניו. זאת אומרת, לא לנסות, למרות שזה טיפ שנורא קשה ליישם, כי בסוף אתה אומר, אני ילד בן 15 שרואה באינסטגרם איזה נעל מאוד מגניבה שכל מיני אינפלואנסר זוכים איתה, אז אני רוצה גם. אז נורא קשה להגיד לו, תקשיב, תבחר משהו שהוא באמת יפה בעיניך ונוח לך ומגניב לך, ועם זה תלם. יש פה איזו השפעה לא דו-כיוונית, אלא חד-כיוונית מלמעלה למטה. אבל כן הייתי אומר לאנשים לפתוח את העיניים, זאת אומרת, אנחנו בעולם גלובלי, שהיכולת שלנו בעצם לקנות דברים מחול, או לראות מה קורה בחוץ, זאת אומרת, לא, אם מישהו באמת רוצה לייצר לעצמו איזשהו משהו מיוחד, אז כן, אז נכון שיש פה פוטלוקר, ויש פה נייקי, ויש פה אדידס, אבל אנחנו לעתים רחוקות באמת מקבלים את הדברים המיוחדים. ובלא מעט, ועם מעט מאוד, זאת אומרת, עבודת גיגול ותחקיר, אנשים יכולים למצוא דברים מאוד מאוד מגניבים בחוץ לארץ, באתרים וזה, ולרכוש אותם, ולא בהרבה יותר כסף, בדרך כלל אפילו בפחות. טיפ שהוא רלוונטי בכל מקרה. זאת אומרת, גם אם אתה רואה פה משהו שנדלקת עליו, וזה טיפ צרכני הכי בסיסי, נכנסת לאיזה סניף פה וראית איזה דגם ואתה מת עליו ואותו החלטת לקנות, רוב הסיכויים שאם תקליד את הקוד של הדגם ותגגל אותו, תמצא אותו באתרים בארצות הברית או באירופה בפחות כסף.
זה בוודאות, אני גיליתי, אני לא אדבר על, אתה יודע, על סניקרס אופנתיות וכאלה שהם לאספנים, אבל אני רץ ונעלי ריצה לדוגמה, תמיד בארץ אני רואה שהן יקרות, ולא בקצת.
עם איזה מותג אתה מתכוון?
סקוני או דברים כאלה?
נכון, יש סקוני ויש ברוקס ויש אסטיקס, ויש את האלה של, שהם יותר להייקינג והוקה וכל סולומון, זה גם ג'אנר שלם שצבר תוצאה בשנים האחרונות. אם אנשים שיחפשו את הדגמים האלה, באינטרנט, רוב הסיכויים שימצאו אותם ביותר זול, לפעמים אפילו באופן משמעותי.
כן. יפה. ערן, זה היה ממש כיף לדבר איתך. דיברנו מלא ואפילו לא הספקנו לדבר על הדברים האחרים. אולי נביא אותך פעם אחרת לדבר על הסדרות, שזה פחות תחביב, יותר עבודה, אבל נושא שגם מאוד מאוד מעניין אותי. איך בוחרים סדרות. זה נראה לי תחום שלם של שאפשר לדבר עליו שעות. בתור חובב טלוויזיה בעצמי. אם אי פעם אתה צריך עוזר. יפה. תודה רבה שהיית פה.
כן, שמחתי להתארח.
אם מחפשים אותך, אפשר למצוא אותך בטוויטר, נכון? רן לאור.
נכון.
ובאינסטגרם איפה?
גם, רן לאור.
רן לאור. תודה רבה שהיית פה. אני אריאל גרייזס. תודה שהקשבתם לעוד פרק של הכל מעניין. אם אתם רוצים לפנות אליי, גם בטוויטר אפשר לחפש אותי תחת לא אנדרסקור גרייזס, או לשלוח מייל להכל.מעניין@gmail.com. ותודה שהאזנתם.